אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
שאלת הגדרתו של אומן כאומן, הגם שלעד תהיה במידה רבה שאלה פתוחה, גם בשל טעם אישי או תפיסות שונות את האומנות ואת ערכיה, אבל גם ליוצר עצמו בינו לבינו. מתי יציג מישהו את עצמו כשחקן? האם רק שסיים 4 שנות לימודי משחק, או מספיק שילוהק לתפקיד בטלנובלה, והנה הוא שחקן? מי הוא צייר, פסל, רקדן, סופר? המעצב דוד דלל השתהה הרבה מאוד שנים עד שהעז לעמוד מול עצמו בראי ולומר אני אומן, למרות שסיים 3 בתי ספר גבוהים לאומנות ויוצר כבר לא מעט שנים, אלא שדוד דלל פנה אל אגף באומנות שאינו רק היפה כפי שנתפס אצל רובנו ומשכנו במגדל השן. דוד שם פעמיו אל החוץ, העירוני, הקשוח, אל דיירי הרחוב בסמטאות, אל השווקים, אל בניין תעשייתי מתפורר בשולי העיר, או אל יישוב בדואי בדרום הארץ. את האומנות והיצירתיות הוא מבקש לגייס לטובת השימושיות והעזרה לזולת. תקווה לחיים טובים יותר, נוחים יותר, ואולי גם יפים יותר. דוד דלל הוא מעצב אורבני, והיום במאחורי הקלעים נסית מעט את המסך מעל האומנות הזאת. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, מיכאל אולשוונג על הביצוע הטכני. שלום דוד.
שלום שלום.
אז מדוע היה לך קשה להגדיר את עצמך כאומן?
זו שאלה מאוד מעניינת שאני שאלתי את עצמי באמת שנים. הכל מתחיל מהגדרות, אם כבר אמרת את המילה הגדרה. ואני חושב שבחיים האלה אנחנו נכנסים לתוך שבלונות מוגדרות שמגדירים אותנו בתור משהו, וכך גם אני הייתי. בגלל שלמדתי לימודי עיצוב, אז אני הוגדרתי כמעצב, ומעצב הוא לא אומן, אומן הוא לא מעצב, זה כל אחד זה בקטגוריה אחרת, ולקח לי שנים לפרוץ את התקרה הזאת ולהבין שבבסיסי אני אומן, למדתי עיצוב. וגם אחרי שהבנתי את הנושא הזה, לקח לי זמן להשלים עם זה שאני אומן. עכשיו את יודעת, חיים של אומן, מה זה אומן? אני רואה את זה כדרך חיים, זה לא כאני הולך לעבודה 9-5 ואני עושה אומנות, לא. זה ב-2 בלילה, זה ב-4 בבוקר, זה שאני אצא מפה מהאולפן הקלטות, אני אסוף איזה עלה ואני ישר ירוץ לסטודיו לעשות איתו משהו. זה דרך חיים של אומן. ולהשלים עם דבר כזה הזוי שמסתכלים עליי, העולם החיצוני גם באופן הזוי, צריך להשלים עם זה. זה לוקח זמן, וזה לקח לי זמן מה? להכיל את עצמי, מה שנקרא.
אבל באילו סטנדרטים הרגשת שאתה לא עומד, שלא מאפשרים לך להגדיר את עצמך ככזה?
זה מתחיל מגיל מאוד קטן, זה מתחיל תן לך דוגמה. בחטיבת ביניים, יום אחד הגיע איזה, אני לא זוכר מי בדיוק, איזה צוות ממשלתי כזה שבוחן את כל התלמידים. והיה איזה מבחן פסיכוטכני כזה, ובסוף הייתה רשימה עם 100 מקצועות, והיה כתוב שצריך לסמן 3 מקצועות שאתה רוצה לעסוק בהם. עברתי על הרשימה, שום דבר לא עניין אותי. שום דבר לא עניין אותי. עכשיו, אז לפני זה 25 שנה, לא היה עיצוב, זה לא היה, זה לא היה בכלל בסקייל של משהו שהוא נחשב. לא סימנתי כלום. יום אחרי זה, מתקשרים להורים שלי, תבואו, מביאים אותם, הבן שלכם, אין לו עתיד, הוא לא יודע מה הוא רוצה לעשות, הוא לא רוצה לעשות שום דבר. אז הכל מתחיל משם, הכל מתחיל מההגדרות החיצוניות של העולם הזה, שהוא די מקובע בהגדרות שלו, לדברים שהם טיפה שונים, הוא לא יודע לתת להם מקום לפעמים.
למעשה עד היום, כבר יותר מ10 שנים של יצירה מוכחת, אתה עדיין בחיפוש בכל פעם מחדש.
כן, אני חושב שאחד הדברים שמגדירים אותי, זה שאני תמיד מחפש, אני תמיד רוצה עוד, אני תמיד רוצה לשפר, אני תמיד מסוקרן. זה חלק מהטבע שלי, אני חושב שזה חלק מהאומן שבי. יש לי איזה צד כזה שהוא כמו ילד בעצם, שלא משתמם אף פעם, תמיד רוצה עוד ועוד ולבדוק ולנסות ולשחק. כן, אני גם אמשיך ככה, אגב. אני לדעתי 10 שנים קדימה, אני גם, זה שוב פעם, אני אמשיך לחקור, ואני אמשיך להבין, ואני אמשיך לגלות, ואני אמשיך להתחדד, עד שהדברים יתיישבו לי.
הם יתיישבו? את דעתך מתישהו, או שזה זה ככה זה?
לא, הם בחיים לא התיישבו. זה לא יכול לקרות.
נדמה לי שמה שמנחה אותך גם היום, כשאתה כן מוכן לעמוד מאחורי הטייטל של אומן, זה לבוא באיזשהו מקום טבולה רס, הלוח חלק, שיש בזה צניעות, תום, פתיחות, אבל למלא אותו במידע תוך כדי התהליך, אלא שהגישה הזאת קצת מפתיעה אנשים, סימני שאלה איכשהו מפחידים.
נכון. אנשים אוהבים דברים ברורים. אנשים מפחדים מהלא נודע. אנשים אוהבים לשים את עצמם במרכז ולהתפאר בעצמם. אני חושב שאני ניגש לכל דבר, אני משתדל לא לשים את עצמי במרכז, ואני משתדל לתת מקום למה שעומד מולי, ולהכיל אותו ולהבין דרכו. כי בסופו של דבר אני לא יודע שום דבר. אני רק בא ללמוד ממה שעומד מולי. בעצם אחד מהפרויקטים שאני עושה היום, זה מבנה תעשייה מאוד מאוד גדול בתל אביב, מול בלומפילד, בתחייה 14. ובעצם שהגעתי לחתום על החוזה ההתקשרות בעצם ביני לבין הבעלים של המבנה, הם נתנו לי סוג של בריף, מה הם רוצים שיהיה שם. ואז הם שאלו אותי, אוקיי, אז מה את עומד לעשות שם? אז עניתי להם, מאיפה אני יודע? איך אני יודע מה עומד להיות שם? הם היו בהלם, הם עוד שנייה לקחו את החוזה בחזרה וקראו אותו. אבל אז הסברתי להם, אמרתי להם, תקשיבו חברים, אני לא בא להביא את עצמי ולעשות מה שאני רוצה, כי זה לא יהיה נכון וזה לא רלוונטי. אנחנו נתחיל משלב חקירה, שנחקור את כל המשתמשים במבנה, ונראה מה הם רוצים. מה שהם רוצים זה הדבר החשוב. ואז אחרי שאני אבין מה הם רוצים, אני אדע איך ליישם בשטח, ולתרגם את זה לדברים שהם השתמשו בהם.
אז לא יודע, זו נקודת המוצא שלך בדרך כלל. אגב, גם אותי תמיד שואלים מרואיינים, נדמה לי שאפילו אתה שאלת אותי, אז מה תשאלי אותי? ואני עונה לא יודעת, אני צריכה להכיר אותך, אני צריכה להיכנס לעולם שלך, אני צריכה להתוודע לתחום שאתה עוסק בו, להיות כמעט שוליה בסטודיו שלך, כדי לדעת מה לשאול. אז גם אתה מגיע כדי לחקור את המשתמשים, וזה תהליך סדור, קבוע, או שהוא משתנה בכל פעם?
בסופו של דבר, לכל תהליך יש מתודת עבודה, שהיא די ברורה. אבל עצם העניין שאני מכיר את המתודה, אני לא חייב שהיא תהיה בסדר א'-ב'. אני יכול תמיד לשחק איתה ולבוא מגישות אחרות. והכל תלוי מה אני רואה לנגד עיניי, ומה מדליק אותי באותו רגע. אז אני אדבר על הפרויקט בתחייה 14. פרויקט מאוד מאוד מיוחד. מבנה תעשייה, יש לו שלושה חלקים. עיריית תל אביב חקרה את המבנה הזה, והבינה שהמבנה הזה מיוחד במינו, ואפילו אני יכול להגיד שבעולם אפילו אין יותר מדי כאלה, אם בכלל.
למה?
ואני אסביר למה. המבנה הזה משלב 44 מקצועות שונים שהם סוג של תעשייה ומלאכה, בתוך מבנה אחד. זאת אומרת שיש לך נגר שיעבוד עם השופין עד 2 בלילה, ויש לך לידו אומן, שלידו אדריכל, שלידו קרמיקאית, שלידה חלל חברתי שעושה אירועים ללא מטרות רווח, שלידו יש חברת סטארט-אפ שמגייסת מיליארדים וכך הלאה וכך הלאה. זה מבנה מאוד מאוד רבגוני. הם אפילו המציאו מינוח חדש על המבנה הזה, שנקרא שימור שימושים. ובגלל כל הדברים האלה, הם החליטו לא להעביר אותו שימור, אבל לשמר את השימושים ולא להרוס אותו. קודם כל לא יהרסו אותו, יבנו מעליו. ומה שיפה במבנה, הוא מבנה תעשייתי קשוח ביותר, מזכיר קצת את בושוויק בניו יורק. הדלתות שם הן כמו דלתות של גראז' שנפתחות עם גלגלים, שמושכים אותם כזה הצידה. מבחוץ, כל הדלתות כחולות נראות אותו דבר בדיוק. אבל כשאתה פותח כל דלת ואתה נכנס, זה עולם מטורף ששונה לחלוטין ממקום למקום, וזה פשוט מדהים. אני עד היום, כל פעם שאני במבנה, אני מגלה דברים חדשים, ואני נגנב שם. יש שם קרוב ל-400 עובדים. יש בעלי מקצוע שעובדים שם 40 שנה, ויש כאלה שהם כמה שנים, אבל מה שמשותף לכולם, שאף אחד כמעט לא מכיר אף אחד, בגלל החשאיות הזאת של המבנה מבחוץ. אז אחד מהדברים העיקרים של הפרק זה היה להכיר ולחבר וליצור שם קהילה בין המשתמשים, שכמובן זה יכול לגרום לשיתוף פעולה, כי בסופו של דבר, המעצב לפעמים הוא רוצה להדפיס משהו ויש שם בית דפוס. אז למה שהוא לא יעבוד עם הבית דפוס שם?
אבל זה משהו שעלה מתוך הרצונות שלהם, או שאתה החלטת לגרום להם לשיתוף פעולה?
אחד השלבים הראשונים של חקירת המשתמשים הוא בעצם שאלון. ואחד מהשאלות זה, האם אתם מכירים את האנשים שעובדים פה? 95% אמרו לא, והאם אתם רוצים להכיר? האם אתם רוצים שתהיה פה קבוצת וואטסאפ משותפת למבנה שתציג לכם אירועים שקורים פה את בעלי המקצוע? וכל התשובות חד משמעית כן. יש פה רצון מאוד מאוד גדול להבין מי באמת נמצא מימינך ומשמאלך.
לאן זה לוקח אותך מבחינת היצירה שלך?
קודם כל זה שיתוף. שזה, אני בשנים האחרונות מתעסק הרבה בקהילה והרבה בחיבור והרבה בשיתוף של דברים, אז ישר זרק אותי לשם, ולקחתי למקום של באמת אתגר שאיך ניתן לחבר בין אנשים במבנה.
איך?
על ידי אזורי ישיבה משותפים, על ידי ההוצאה של העסקים החוצה, זאת אומרת, אם אמרנו קודם שכל המבנה הזה מאוד מסוגר ואתה לא יודע מה קורה בפנים, אז אני רציתי להוציא את הבעלי מקצוע מחוץ לדלתות שלהם, וטיפה לתת שם תחושה של החומריות שלהם.
אז להחליף את הדלתות?
חלילה, הדלתות האלה נדירות.
אז?
כל בעל מקצוע יש לו חומרים שהוא מתעסק איתם, יש לו פסולת, זאת אומרת, הקרמיקאית יהיה לה תבניות של קרמיקה שהיא כבר לא משתמשת בהם. הבית דפוס יהיה לו שטנצים שחותכים את הנייר. העיבוד שבבי, יש להם סגסוגת של אלומיניום שהיא פסולת. בעצם אני אספתי את כל החומרים של המבנה, וזה קורה ממש היום. היום אני בתהליך של אני יוצר קולאז'ים ענקיים מהחומרים האלה, על גבי השטחים הציבוריים, שזה הגרמי מדרגות, שזה המסדרונות, שזה המקומות שיש שם את הישיבה המשותפת. עכשיו, זה נותן אופי מובהק למבנה, כאילו נותן לבעלי מקצוע להתפוצץ טיפה מחוץ למה שקורה לדלתות שלהם, אבל זה יוצר בעיקר סקרנות. האנשים שעוברים וחולפים, הם פתאום מסתכלים על החומרים, ולא רק זה, אני עושה גם שלטי מידע, שלטים בעצם שמסבירים כאילו איפה העסק ממוקם, תמונה טובה מבית העסק, וזה ממש פסקה קטנה של הידעת, בכדי ששאר העסקים הם יעברו והם ידעו תמיד, גם אם לא יהיה להם שיח, אבל הם יראו את שי ומשה הנגרים באיזה תמונה, אחרי זה מירון אותה במציאות, הם כבר יזהו אותם, וכבר יעלה איזה חיוך, כן. כבר יהיה איזה בוקר טוב, הכל מתחיל משם. מהסמולטוק הקטנים, שבסופו של דבר הופכים לשיחות, ושיתופי פעולה, אפילו ברמה הקונספטואלית, אגב, אפילו ברמה של השיתוף מידע. אחד מהתהליכים שאני נוקט שם, הוא נקרא תהליך פלייסמייקינג, זה תחום שאני עוסק בו כבר כמה שנים, ומפתח אותו מאוד, אני מאוד מאוד נמשך לתחום היצירה המשותפת. ברגע שעושים יצירה משותפת, יש ערך רגשי מאוד מאוד גבוה למי שיוצר, והיה שם במבנה מפעל לנעליים, שבדיוק איך שהתחלתי את הפרויקט הוא נסגר, ונכנסתי לשם, ראיתי שיש לו מלא אימומים. אימומים זה כמו השבלונה שעליה יוצרים את הנעל. זה נראה כמו איזה פרוטזה של כף רגל כזאת. אז כמובן שביקשתי ממנו הרבה הרבה מהאימומים האלה, הוא הביא לי איזה 1,000 חתיכות לדעתי.
וואו.
חילקתי אותם לכל בן אדם שעובד במבנה, ואמרתי לו, תשמע, בוא תעשה יצירה על האימום הזה, תעשה מה שאתה רוצה, תשפוך על זה טיפקס, שים על זה נצנצים, תדביק על זה נסורת, תעשה על זה גרפיטי, מה שאתה רוצה, ותחזיר לי. ואספתי את כל האימומים.
שזה הסכימו?
הרוב, הרוב המוחלט ממש כן. ואספתי את כל האימומים, והיום אני בשלב שאני פשוט מציב אותם ברחבי המבנה, וזה משהו מאוד מעניין, כי אם אני הייתי עושה את הפעולה הזאת, אז כל אדם רגיל מהמבנה שהיה מסתובב במבנה, היה רואה את האימום הזה בפעם הראשונה, אומר, מגניב, וזהו, בפעם השנייה, השלישית, הרביעית וכך הלאה, זה היה אוויר בשבילו, הוא לא היה רואה את זה. אבל ברגע שהוא עשה את היצירה עצמו, יש לו קשר רגשי לדבר הזה, זאת אומרת שהוא תמיד יחפש את זה, הוא תמיד יראה את זה, הוא תמיד ירגיש חלק מזה, ורמת האנרגיה שלו תעלה. כל פעם שהוא רואה את זה, זה יעלה איזה חיוך קטנה. ועשיתי שם גם 4 חלונות ראווה, שמתפקדו כתערוכות מתחלפות, והם גם יוצבו בשטחים הציבוריים של המבנה, והאומנים יציגו שם את התערוכות שלהם. וזה גם יוצר עניין בין כל בתי עסק ששם.
זה לא פשוט להזיז אנשים ממקום ותנאים שכבר התרגלו אליו, גם אם הם גרועים וקשים ומכוערים, השינוי מפחיד.
נכון, השינוי הוא צעד שלא רוצים לקחת, אבל אני חושב שהכל תלוי בגישה ובאופן ההסברה על צעדים. כשאני ניגש למשהו שאני רוצה לשנות, אני לא משנה אותו כפי שאני רוצה. אני משנה אותו כפי שהבן אדם מולי רוצה. שזה מרקח מאוד את התהליך, כי בסופו של דבר אני מגשים סוג של רצון של הבן אדם שעומד מולי, שהוא לא יכול להגשים אותו לבד, כי הוא אפילו לא חשב על זה.
והפחד משינוי בעצם הוא גורם משותף לכל המקומות שאתה מתבקש לבוא ולעצב מחדש, גם כי כולנו מעדיפים את הישן והמוכר, גם אם הוא גרוע, וגם כי רבים מהם טעמו גישות שכלל לא מביאות בחשבון את הצרכים האמיתיים שלהם. רק אתמול נדמה לי חזרת מביקור ברהט, שככל שהבנתי, ממך, הסיפור מגיע למבוי סתום.
הפרויקט ברהט הוא מאוד מאוד מורכב וסבוך. אגב, זה תמיד ככה. כל פרויקט שקיימים בו משתמשים ורשויות, ועוד איזה תכנון כלשהו שצריך להגיע למקום, הוא חייב להיות תואם לאנשים ששמה וחייבים לשתף אותם. בהרבה מקרים, לצערי, פה בארץ לא מקפידים, נקרא לזה תהליך עיצובי נכון מול המשתמשים, והרבה פעמים כופים עליהם תהליכים שהם לא נכונים ולא רלוונטיים. אגב, רוב הדברים שאני עושה היום, אני מגיע לתקן את התהליכים שלא עשו, כמו שצריך. מה שקרה זה שיש שם רחוב על סוק, שזה רחוב עם חזית מסחרית, די במרכז רהט, והרחוב הזה הוא ישן, לא מושך בשום צורה כלשהי, והעירייה החליטה לשפר אותו. שיפוץ מאוד מאוד גדול ומאוד מסיבי, ובאמת תכנון מאוד מאוד רציני ויפה. הם פנו למשרד אדריכלות, והוא עשה תכנון. תכנון, אגב, מדהים, ממש, תכנון מאוד מאוד יפה, אבל הוא לא מקושר לשום דבר, ולמה אני מתכוון? התכנון שהם עשו יכול להיות באילת, יכול להיות בנתניה, יכול להיות בכפר סבא, יכול להיות בניו יורק. אין לו זיקה ואופי למקום הספציפי הזה. וזה מאוד בעייתי. זה כאילו אתה בוחר איזה טמפלט, ואתה מלביש אותו בכוח על מקום מבלי להבין את המקום. ומה שקרה, התהליך שהרשות עשתה שם, היא בעצם הציגה לתושבים את התכנון. ופה הבעיה, כי בדרך כלל, או מה שצריך לקרות, מגיעים למקום ועושים שיתוף ציבור ושואלים את המשתמשים מה הם חושבים, איך הם רוצים שיהיה, מה הרגלים שלהם וכו' וכו', ומשם יוצאים לפרויקט עם האופן שבו המשתמשים משתמשים במבנה או במרחב. ובמקרה הזה, כפו עליהם עיצוב שהוא לא מקושר לבדואים שגרים ברהט. אגב, גם אם אנחנו מדברים על סוגי משתמשים, אז הבדואים הם משתמשים במרחב באופן אחר לחלוטין מישראלים. וזה ניכר שלא לא, לא הייתה שם עבודה על הדבר הזה. אז אחרי שעשו את השיתוף ציבור, כל הבעלי העסקים של הרחוב שהציגו להם את התכנון, פתחו מאומה, והם לא נותנים לשיפוץ הזה לקרות. הם פשוט לא רוצים אותו, וזה לא מעניין אותם. הם מאוד כועסים על הכפייה הזאת. ונכון להיום, הפרויקט מהבחינה הזאת במבוי סתום,
רגע, אבל אז הביאו אותך.
לא,
להציל.
לא בפרויקט הזה. בפרויקט הזה בעצם זה פרויקט שנקרא פיתוח של מרחב עסקי, והמטרה שלי היא לפתח את הרחוב מבחינה עסקית. זאת אומרת שאני צריך להרים את העסקים, לאחד אותם, לשפר להם את אופן הפעולה שלהם מול העירייה.
אבל איך זה קשור לעיצוב?
תראי, עיצוב זה עולם ומלואו. עיצוב, עירוניות, עיצוב אורבני. אולי נדבר קצת מה זה עיצוב אורבני. המילה הזאת, את יודעת, אני חושב שכל מעצב אורבני שישב פה מול המיקרופון, יגיד לך דברים אחרים לחלוטין. כי גם כל מעצב אורבני הוא מגיע מרקע אחר, והוא מתעסק במשהו אחר. אני חושב פאנל טוב שעושה תכנון, יש שם כמה סוגים שונים של מעצבים אורבנים שכל אחד באמת מתעסק במשהו אחר. אבל בגדול, העיצוב נועד לחבר בין המשתמשים לבין מרחב, לחשוף את ה-DNA ולהרים אותו למעלה, למתג אותו, ליצור טראפיק במקום.
כן, אבל אם אנחנו מנסים באמת לפרק את השם המפוצץ הזה, עיצוב אורבני נשמע, אתה יודע, נורא כזה. בכל זאת, המילה עיצוב נמצאת שם. אז איפה זה בא לביטוי? החלק באמת האומנותי.
אז רגע, אז קודם כל עיצוב זה לא אומנות. זה שני דברים שונים לחלוטין. עיצוב זה עיצוב.
למה לא?
זה אונייה וזה רכב מרוץ. זה משהו אחר.
למה? אם מישהו מעצב אונייה או אם מישהו מעצב רכב מרוץ, זה לא מעשה אומנותי? מכוניות זה לא יצירת אומנות? תסע לאיטליה.
את יכולה להגיד לי שבסוף זה יצירת אומנות.
כן, זו יצירת אומנות בעיניי.
שימי לב אבל. מה שיוצא בסוף, את יכולה לקרוא לזה יצירת אומנות. ההליך הוא הליך עיצובי פרופר ב-100%. ההליך הוא הליך מתודי, עיצובי, מוחלט. עכשיו אני אגיד לך מה ההבדל. ההבדל הוא שאם עכשיו אני אראה לך את הרכב הזה, שאת אומרת שהוא יצירת אומנות, ואני אומר לך שהוא יצירת עיצוב, בואי נמציא אפילו מוצר חדש, ומה ההבדל? יבוא המעצב, יעמוד ליד הרכב, על כל שאלה שתשאלי אותו, למה הזווית הזאת ככה, ולמה הגלגל בגודל כזה, ולמה החלון הוא מתקמר בצדדים, תהיה לו תשובה רלוונטית וקוהרנטית, למה זה קרה, אם זה בגלל הטכנולוגיה, אם זה בגלל הקו העיצובי של הרכב, אם זה בגלל האופן שבו הרכב אמור שרת את המשתמש.
וגם אם בגלל שזה יפה.
אין דבר כזה יפה.
מה זאת אומרת?
אין דבר כזה, אני לא יודע מה זה יפה. הדברים הנכונים הם דברים יפים. אני לא יודע מה זה לעשות דבר יפה. מה זאת אומרת? אני לא ניגש לפרויקט ואני אומר, זה יהיה יפה. אין דבר כזה. אז בהכרח זה יהיה גם לא נכון, אם זאת היא הגישה שלי. עכשיו, ההבדל הוא, ויבוא איזה אומן שיעשה עכשיו יצירת אומנות. את תבואי ותשאלי אותו, תגיד, למה הדבר הזה ככה? ולמה זה ככה? אז תהיה לו תשובה אישית מאוד, שלא מלווה בתהליך טכנולוגי, או שקשור למשתמש. אומנות זה משהו מאוד מאוד אישי, ואני אגיד לך יותר מזה. נניח עכשיו, אני מכניס אותך לחדר שיש שם אופניים, שאופניים זה אובייקט מעוצב. אני אשאל אותך, למה הגלגלים משמשים? אני שואל אותך.
לנסיעה.
די ברור, נכון? כי זה עיצוב. עיצוב זה ברור. עכשיו אני מכניס אותך ועוד 1,000 אנשים ליצירת אומנות שמישהו עשה שם קולאז' של אובייקטים משוגע שמורכב מטלוויזיות. אני אשאל אותך, מה היצירה הזאת אומרת? ואני אשאל את כל אחד מ-1,000 אנשים, כל התשובות יהיו שונות. זאת אומרת, זאת היא אומנות. האומנות היא מאוד אישית. אתה יכול להגדיר אותה איך שאתה רוצה. המקום שהאומן הוא בא ליצור הוא מאוד מאוד אישי. אבל עיצוב זה הכי ספציפי, הכי מדויק, הכי מהונדס, שונה לחלוטין.
אבל עדיין אני חושבת שגם משהו שהוא נועד לשימוש, שאותו אתה לא מגדיר כאומנות, מגפיים, מכונית כמו שאמרנו, כובע, פריטי לבוש, כל הדברים האלה שעושים מעצבים, הם יצירות אומנות. זה שאפשר להשתמש ביצירת האומנות עדיין לא מבטל את העובדה שהיא מעשה אומנותי. כי לא כל המגפיים נראים אותו דבר. אתה מסתכל בחלונות ראווה, אני בכוונה אלך איתך לאיטליה, בגלל זה אמרתי, בוא סע לאיטליה. יש שם מכוניות, אלפה רומאו, אוקיי? זאת אומרת, נכון, חשבו שם על איך זה ייסע אולי יותר מהר. אבל המכונית נורא יפה. מישהו חשב שזה גם יהיה יפה, שזה גם יהיה סקסי, מישהו חשב על הצורה של המגפיים, שהם יהיו יפים, היופי, אתה אומר לי, אין דבר כזה יפה. יש דבר כזה יפה.
היפה הוא הדבר הנכון. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, אמרת לי אלפה רומאו. אז אלפה רומאו, אלפה רומאו זה יצירת אומנות.
נכון.
יונדאי אקסנט, זה לא יצירת אומנות?
בעיניי לא.
יפה, בעינייך. את מבינה? זה מה שאני בא להבהיר פה. זה מאוד אישי. מאוד מאוד אישי. ולכן, פה ההפרדה המוחלטת בין עיצוב לאומנות.
טוב, נראה לי שאת הוויכוח הזה אנחנו לא נסיים. אבל תשמע, אתה הרי 20 שנה בתחום, אבל אפרופו שינויים, אתה כל הזמן בתנועה, לא עומד במקום. גם פה עכשיו מולי באולפן, אתה זז, אתה מתכופף, המאזינים לא יכולים לראות, החוט של המיקרופון, כאילו, אין פה רגע אחד של שקט. וגם ללימודי עיצוב, ועיצוב אורבני בפרט, הגעת כי מישהו דחף אותך לשם. אז זה לא שהיית ילד עם כישרון ציור שבאופן טבעי הגיע לבצלאל.
לא, הכי רחוק מזה בעולם. זה לא שנולדתי עם מכחול ביד ואמרתי לעצמי, זה היה לי כזה ברור. אבל גם היה לי ברור ששום דבר אחר לא מעניין. אבל אני חושב שזה התחיל בכל ה-12 שנות לימוד. בגלל מה שאמרת, ההיפראקטיביות שלי והבעיות קשב וריכוז, לא הצלחתי ללמוד שום דבר. הייתי יושב בכיתה וטק, הראש שלי היה בורח למקומות אחרים לגמרי, מבלי שאני יכול לשלוט בזה, זה היה חזק ממני. את יודעת, זה גרם לי להבין איפשהו שאני די סתום, שאני די לא מבין שום דבר שמדברים איתי. וזה נתן לי איזו הרגשה כזאת וערך עצמי מאוד מאוד נמוך בגילאים האלה, כי ההתמודדות הייתה יומיומית, ללכת לבית ספר, לשבת ולא להבין כלום. לעשות מבחן, להיקשל, להגיע הביתה, להראות את התעודה להורים שלי. אגב, אני ילד רביעי מ4 בנים, וכל שלושת אחיי הגדולים, רק מאיות מבלי להתאמץ. ואני הפוך לגמרי, והם לא הבינו מה עושים איתי. ורק לאחר שהשתחררתי מהלימודים האלה, והתגייסתי לצבא, והשתחררתי מהצבא, נפתח לי הראש לדברים יומיומיים שגרמו לי להרגיש טוב עם עצמי. ופתאום הצלחתי להבין, היי, רגע, אני לא כזה סתום כמו שחשבתי. יש דברים שאני כן תופס.
כמו?
דברים שמעניינים אותי, בעיקר. זה יכול להיות אפילו להסתכל על נמלה הולכת. זה מעניין אותי, אני שם. אני אחקור אותה, אני אסתכל עליה כמו ילד בן 6, ואני לא ארפה. עכשיו, גדלתי בבית שאימא שלי אומנית, תלושה מהמציאות, מציירת, והתבוננתי בה. כל השנים התבוננתי בה, איפשהו אולי זה נתן לי את הקלות לעשות את הצעדים האלה בעולם האומנות ולהתחיל ליצור, כי איפשהו לדעתי בתת מודע זה היה נראה לי טבעי. הפעם הראשונה שהתחלתי ליצור במודעות, כי בסופו של דבר כל החיים יצרתי, אבל זה היה לא במודעות. האומן שבי הוא לא, הוא נולדתי ככה. טסתי להודו לטיול, איכשהו התגלגלתי לעבוד במפעל יד שנייה של בגדים, שמקבל סחורות מכל העולם. התופרים שהיו שם בעיקר עסקו ביצירת תיקים מבגדים שונים, שהסקיצות לכל העיצובים האלה הגיעו ממעצבות משוויץ, שנתפרו בהודו, ואז זה נשלח לשוויץ ונמכר בחנויות יד שנייה. עכשיו, שהבנתי שאפשר לתפור דברים, ויש לי צוות שיכול לתפור, ויש לי פה את כל החומרים, התחלתי לעשות גם את הדגמים שלי, כל מיני פאוצ'ים, כל מיני תיקים, כל מיני דברים כאלה.
אלה היו בעצם היצירות הראשונות שלך?
כן, בהחלט. ואז גם הם התחילו למכור את הפריטים שלי. וככה הכל התחיל בעצם. ודרך המפעל הזה אני הבנתי שיש לי את הגישה באמת ליצירה. ושחזרתי לארץ פשוט התחלתי ליצור, לבנות ארונות, לבנות קורסאות, לעשות יצירות שהם... לא ידעתי מה עשיתי אפילו, אבל פשוט התחלתי לעשות. ובאותו שלב הגיע אליי חבר מאוד מאוד טוב שמלווה אותי באמת מגיל קטן. ואמר לי, תשמע דוד, אני ממליץ לך, אני ביררתי בשבילך, יש איזה יום פתוח בשנקר, מה דעתך תלך ותשמע כאילו על עולם העיצוב, אולי משהו יתפוס אותך. אמרתי לו, בסדר. הלכתי, באמת ישבתי שם איזה שעתיים באודיטוריום, עד שאלכס פדוע, שהוא הראש מחלקה לעיצוב מוצר, דאז.
שמעצב מכוניות אגב.
נכון, נכון. בן אדם קריזמטי, אנרגטי, סוחף, עלה לבמה ודיבר על עיצוב מוצר, אבל אחרי שהוא ירד מהבמה אמרתי, אוקיי, זה מה שאני רוצה.
ומשם המשכת לתואר השני בבצלאל, ופרויקט הגמר שלך שם היה, אפשר לומר, עירוני הארדקור, קשוח, אולי הכי רחוק מן היפה שבאומנות, שימושי פרופר. על מאין צץ הרעיון?
אני חושב שהרעיון צץ מההבנה מה זה עיצוב אורבני. בואי נפרק את זה שנייה. זה בעצם עיצוב שמתייחס למרחב עירוני ציבורי. דבר שני, למשתמשים שמשתמשים בו, ולחיבור ביניהם. ואני חושב שברגע שהתחלתי לחשוב על הרעיונות, איזה פרויקט גמר אני רוצה לבחור, ברגע שהגעתי למשתמשים, ההומלסים, אגב, שאני קורא להם, הם לא הומלסים, כי יש להם בית. הרחוב הוא הבית שלהם, ולכן אני קורא להם דיירי הרחוב, כי זה מה שהם. והבנתי שהם המשתמשים האולטימטיביים של הרחוב, של המרחב ושל העיר. ולכן ראיתי בפרויקט הזה כחיבור הכי גדול לעיצוב אורבני. פתאום ראיתי את דיירי הרחוב ואמרתי, היי, רגע, הוא גר פה. הוא משתמש ברחוב בצורה הכי גבוהה שיש. ו... הרחוב לא יודע להכיל אותו. הרחוב לא יודע להריח אותו.
אז מה אתה בעצם מגלה? אתה תצפטת עליהם במשך חצי שנה. איזה דברים אתה לומד ולאן זה לוקח אותך?
אז נכון, אני תצפטתי עליהם, אני עקבתי אחריהם, אני שוחחתי איתם, אני ראיינתי אותם, אני עשיתי עליהם וידאוים, אני הבנתי איך הם משתמשים במרחב, אני הבנתי את אורך החיים שלהם. באמת, אני ניסיתי להתקרב כמה שיותר אל המשתמשים, בשביל להבין מה יהיה להם נוח. קודם כל, אני הבנתי שיש להם צרכים בסיסיים, שהם מאוד מאוד פשוטים, שהם כוללים אוכל, שירותים, בגדים, ניקיון, שזה מכונת כביסה לצורך העניין. באמת, זה כל הצרכים אך ורק הבסיסיים בשביל לחיות, לא יותר מזה אפילו. אם כל הצרכים האלה אצלך את עושה בבית, במרחב אחד, הבית שלהם הוא מפורק במרחב האורבני. בעצם בכל סוג של רחוב הם יעשו צורך אחר. זאת אומרת, קיבוץ נדבות הם יעשו ברחוב ראשי, שיראו אותם ויתנו להם כסף. שירותים הם יעשו בגנים ציבוריים, או מקלחות, סוג של מקלחות צרפתיות הם יעשו בצד. טיפה שהם רוצים פרטיות הם הולכים מרחוב צדדי. אני פשוט הצלבתי את המטריצה הזאת, ויצרתי 16 מודולים בעצם, זה נקרא שפת רחוב, שהמודולים האלה יודעים לקיים את הצרכים שלהם. בהמשך לחקירות שעשיתי ולמעקבים שעשיתי להומלסים, הכרתי בחור מאוד נחמד, קוראים לו ג'ניה. היה לו קשה מאוד ללכת, די צלה. ושאלתי אותו, תגיד, מה היה תורם לך אם הייתי עושה בשבילך פה במרחב? הוא אומר לי, תשמע, הבעיה העיקרית שלי שאני כמו צו. אני בעצם לוקח את כל הדברים שלי איתי כל הזמן, כי אם לא גונבים לי אותם, אפילו אם זה סמיכה מרוטה.
סמורטטת,
כן. כן, סמורטטת. גם את זה ייקחו לי. אני חייב איזה מקום יחסון, כי אני לא יכול כל פעם לסחוב את כל הדברים שלי. עכשיו, בדרך כלל אנשים האלה, הטווח תזוזה שלהם הוא מאוד ספציפי. אפשר למפות את זה, לאיפה הם הולכים ומתי. אז הבנתי גם מה הטווח תזוזה שלו, וחיפשתי כל מיני ארונות ישנים של בזק, של חברת חשמל, כל מיני דברים כאלה, ומצאתי ארון של בזק, פתוח, בלי שום שימוש, הוא היה די ריק. ישר השתלטתי עליו, שמתי עליו מנעול, והבאתי לג'ני את המפתח. והוא היה שמח, הוא היה כל כך שמח. הוא באמת השתמש בלוקר הזה.
וואו.
שנים לאחר מכן, אני עומד ברמזור, הגיע איזה קבצן לחלון שלי, אני בא, אני מביא לו את כל הכסף הקטן, הוא מסתכל עליי, הוא אומר לי, אני מכיר אותך. אמרתי לו, שני, אמר לי, אני, וזה טוב לראות אותך. הוא אומר לי, תקשיב, אני התחלתי לעבוד, אני לא מעט יוצא מהרחוב, ואני שמח. וזה חימם לי את הלב. בסופו של דבר, שזה לא העניין שהוא יצא מהרחוב, זה העניין שהוא רצה לפתח את עצמו, ורצה שיהיה לא טוב יותר, והוא עושה את הצעד הזה.
כן, אבל בדרך כלל הבנתי ממך שאתה פוגש מקרים שבעצם אין להם הרבה סיכוי. זאת אומרת, גם אם מוצאים להם בית, ואני מבינה שהעירייה יש לה אינטרס להוציא את דיירי הרחוב מן הרחוב, ולמצוא להם בתים, הם עצמם לא כל כך מעוניינים בזה.
יש דוגמה אחת מעולה, דייר רחוב אחד ששמו אהרון, הוא בדרך כלל מקבץ נדבות ברחוב שנקין בתל אביב. עכשיו, שנים שהעירייה באמת עוקבת אחריו ואומר לו, תקשיב, אנחנו רוצים לתת לך לגור בדירה, יש לנו את היכולת הזאת, בבקשה, בוא תיתן לנו את זה, והוא לא הסכים שנים, ובסופו של דבר שהוא הסכים, והוא עבר לדירה הזאת, אז מה שהוא היה עושה, הוא היה קם כל יום בבוקר, הולך לעבודה כביכול, כי זה מבחינתו עבודה. אגב, באחד מהפעמים שראיינתי אותו, שהוא קיבס נדבות, שאלתי אותו כל מיני שאלות, ואז הוא פתאום אומר לי, הוא אומר לי, תקשיב, אתה מפריע לי לעבוד. תחזור אחת, תחזור, אני מסיים ב-10 בלילה, תחזור, נדבר כמה שאתה רוצה. זה מאוד יצחיק אותי.
אני אגמור, אני אכתים כרטיס.
כן, אני אכתים כרטיס ותבוא אחר כך. אז הכניסו אותו לדירה, אז מה שהוא היה עושה, הוא קם כל יום בבוקר, היה הולך לעבודה וחוזר בלילה. עכשיו, האנשים האלה, הם לא סתם מציבים את עצמם ברחוב. זה קורה בגלל הרבה סיבות, וסיבה אחת, כי הם מרגישים שקופים בעולם הזה ובחיים האלה. ועצם זה שהם ברחוב, אפילו עצם זה שהם מבקשים כסף, אנשים מסתכלים עליהם. זה נותן להם איזה בסיס מסוים. וככה שאהרון היה בדירה הזאת, שזה 4 קירות ואין שם אף אחד, הוא הרגיש ריק קיומי שלא התאים לו. ואחרי פחות מחודש הוא פשוט עזב את הדירה, לא חזר אליה בחיים יותר, וחזר לישון ברחוב.
וחזר לישון ברחוב. אז בעצם מה שאתה מבין פה, שאתה לא הולך עם קו המחשבה של העירייה, שהאינטרס שלה לדאוג להם למגורים בבתים, אלא אתה מנסה למצוא איך להקל על חייהם בתוך הרחוב.
תראי, הם פה, והם לא הולכים משום מקום. הם מגיעים למרחב האורבני לחיות שם, זה טווח של בין כמה חודשים לכמה שנים, עד 8-10 שנים אפילו. והעירייה נוקטת גישה שהם לא רוצים אותם שם.
כן.
הם הולכים נגד המציאות. ואני אומר להם, חבר'ה, הם פה. אתם כרגע מתעלמים מהם, הנושא הזה לא ייפטר. תמיד יהיו אנשים שיגורו ברחוב. גם אם תעבירו אותם, יבואו עוד. זה לא משהו שעומד להיגמר. אז במקום לנסות ולהעלים את הסיטואציה הזאת שלא תיעלם, בואו נסדיר אותה לפחות, על מנת שגם החיים שלהם יהיו יותר טובים, וגם הם לא יפגעו בחיים של שאר התושבים שעוברים לידם.
אז מה אתה מציע? פרקטי.
אני מציע פרקטי לשלב תשתית עירונית שתומכת בצרכים שלהם. זאת אומרת, שכמו שיש לך ספסל, ליד הספסל יכול להיות מקום התנחתה להומלס, שיש לו נראות מאוד ספציפית. ובהמשך הרחוב,
מה זה אומר נראות ספציפית?
זאת אומרת, שפה עיצובית לכל דבר. כלומר, הספסלים נראים אותו דבר, נכון? התמורים נראים אותו דבר, הפחים נראים אותו דבר, וכך גם השפה של מה שקשור להומלסים, הם יראו אותו דבר. זה בעצם מודולים כאלה שהם חצי רואים אותם מבחוץ, חצי לא רואים אותם, כי גם אסור לשים אותם במקומות סגורים, כי מפחדים שיתקפו אותם. העיצוב של המודולים האלו נקבע באמת מתהליך הקירתי מאוד גדול, והקו העיצובי הוא קו שימחיש לכל התושבים שזה מקום של דיירי רחוב. אז מצד אחד זה יהיה מקומות התנחתה, מצד שני זה יהיה גם תאי מדידה לבגדים, שזה בעצם ריבוע שבדופן שלו ממחזרים שם בגדים, ואז דיירי רחוב יכול להיכנס לתוך תא המדידה ולמדוד בגדים. וזה יכול להיות לנצ' בוקסים ברחוב, שבעצם אני במקום שאני בבית שלי, במקום שאני מסיים את הארוחה וזורק את האוכל, אני אוריד אותו למטה, אני אשים אותה שמה, מישהו יאכל את זה כבר. ובאמת,
ושירותים ומקלחות?
ושירותים ומקלחות, וזה יכול להגיע לסיסטם הרבה יותר גדול, שככה גם העירייה תדע, מה העירייה רוצה? היא רוצה לדעת איפה הם נמצאים כל הזמן ומה הם עושים. הם רוצים די לשלוט עליהם, מבלי לשלוט עליהם, אבל להיות במעקב. אז גם ככה, זה יכול להיות משהו כזה, שכל פעם שדייר רחוב נכנס לשירותים, זה יהיה עם טביעת אצבע, ואז הם ידעו איפה הוא, ואז הם ידעו לספק לו גם שירותי רפואה לפעמים שהוא יצטרך.
וגם והעירייה מעוניינת בזה? וההומלסים מעוניינים בזה?
ההומלסים בוודאי שהם
כן,
מעוניינים
הם
בזה.
כן, הם הגיבו בחיוב להצעות האלה? הראית להם?
בוודאי. תראי, מה ההבדל ביני לבין העירייה? אגב, 60% מהם לא מוכנים לדבר עם העירייה. כי העירייה כופה את עצמם עליהם. הנה, זה עיצוב אורבני. אני בא ואני שאלתי אותם מה הם צריכים. ייצרתי בשבילהם את הדברים שהם צריכים, אז בוודאי שהם רוצים, בוודאי שהם שמחים, הם כאילו ייצרתי את מה שהם רצו.
אגב, שירותים, אין שירותים ציבוריים בכלל בתל אביב.
תקשיבי, זה נושא קשוח מאוד, אני באמת, זה נושא בפני עצמו.
נושא בפני עצמו.
נושא בפני עצמו.
אנחנו נעשה על זה תוכנית משנה. רגע, זה בינתיים לא מתרומם, כי אין שיתוף פעולה עם העירייה?
כן, לאחר הפרויקט גמר, זה שנה אחר כך, באתי שוב פעם, ישבתי איתם, פתאום אמרו לי, אתה יודע מה? אתה צודק. זה די רלוונטי מה שאתה עושה, ואחרי הפגישה הם אף פעם לא ענו לטלפונים שלי יותר, את יודעת.
הם נעלמו.
נעלמו, מה זה נעלמו?
אז זה בינתיים לא מתרומם.
רגע, זה עיריית תל אביב. לא, בינתיים זה לא מתרומם. אגב, עיריית ירושלים, אם אנחנו כבר מדברים, הם מאוד פתוחים להצעה הזאת, הם עושים דברים לא מומלצים, וזה קורה. וגם איתם ישבתי, פשוט שם התהליך מאוד סבוך. זה שילוב של כמה מחלקות עירוניות, שזה גם מחלקת רווחה, גם מחלקת תכנון, גם אגף שפע. מחלקות בעירייה לא יודעות לעבוד אחת עם השנייה. זאת אומרת שיקח פחות איזה 4-5 שנים עד שהכל
זה. גם להם אתה צריך לעשות איזה פרויקט שיתוף פעולה שהם יכירו אחד השני, כמו בתחייה 14.
בדיוק.
למעשה, כל פרויקט עיצוב אורבני לרוב ימצא את עצמו מול העירייה או מול ממסד, פרוצדורות, בירוקרטיה, שזה הכי מסרס יצירה, לא?
קודם כל נכון. תראי, בסופו של דבר, גם התחייה 14, אני רואה אותו כפרויקט מרחבי של עיצוב אורבני, למרות שזה מבנה, אבל זה מבנה. אבל כן, העבודות עם הרשויות הן לא פשוטות. הדפוסים שם הם מאוד לא גמישים. ואת יודעת, האנשים שיושבים בסופו של דבר על כיסאות שם, לא כולם כמובן, הם לא רוצים שאף אחד יצליח חוץ מהם. זאת אומרת שהם יבטלו הרבה פעמים רעיונות טובים, רק בכדי שלא יהיה מישהו אחר שיבוא חדש, מה שנקרא.
כן. אבל נדמה לי שמה שיותר מתסכל ומאכזב, זה דווקא המשתמשים עצמם, שאתה, כפי שהצהרת, חושב על צורכיהם, אבל הם אלו שדוחים בעצם את היוזמות שלך, וזה ממש ללכת לתוך קיר.
כן, לפעמים לצערי זה ככה. זה נובע מתפיסות מאוד מיושנות וחוסר פתיחות. היה לי פרויקט בסדרות, זה היה במרכז העיר, איפה שהעירייה. עשו שם תכנון מקסים, באמת. זה אזור ללא מכוניות כזה, עשו שם רחבה ענקית של שוטטות ושהיה מקום שיתוסס, באמת מדהים. וברחבה איפה שהיה לפני התכנון היה שם חניון כזה. ומה שחברת האדריכלות הזאת עשתה, הם בעצם שינו את החניון הזה, ופיזרו אותו ליד, הם לא הורידו את כמות החניות גם אגב. אז בשיתוף ציבור שהיה עם בעלי העסקים שם של החנויות, הם התנגדו בצורה אלימה, אני יכול לומר אפילו, על הסידור הזה, ולא עניין אותם שזה אותו מספר חניות. הם לא היו מסוגלים להכיל את זה אפילו, פשוט בנראות זה נראה להם לא הגיוני שלא יהיו מכוניות חניות, מול הבית עסק שלהם, ויש שם רחבה שאנשים יושבים, והעירייה הציגה להם כמה שינויים כל פעם של להגדיל את החניון, עד שבסוף הם החזירו את זה למצב הקודם, ויש להם חניון מול בתי העסק.
כן.
או דוגמה אחרת למשתמשים שהם לא רוצים להיות מעורבים כל כך בתהליך. זאת אומרת שהם רק רוצים לקבל, מבלי לתת שום דבר. היה לי פרויקט בחבל הבשור, זה מועצה אזורית אשכול, זה בדיוק מול עזה. היה שם בית ספר, תיכון, מדהים ביופיו, רחבה אמצעית פתוחה כזאת, שתי קומות, שננטש. עכשיו, באזור הזה יש 32 קיבוצים ומושבים, וכולם למדו בבית ספר הזה, כולם, זה משהו היסטורי ממש מושתת שם. עכשיו, הוא נסגר מכיוון שהוא לא ממוגן טילים, ופתחו איזה ממד אחד ענק במקום זה, אבל זה מאוד הפריע לכולם שהמבנה הזה נטוש, ובאיזשהו שלב הם החליטו להרים את הכפפה המועצה שם, ובאמת לשפר אותו. אגב, זה הפרויקט הראשון שלי, כמעצב אורבני, אני יכול לומר, כן, שהיה בשיתוף, והרבה פרויקטים גם ש... דיברתי להם בשיתוף עם חברת בילד, שהם בעצם עושים דברים מהממים, הם מקדמים את המרחבים האורבניים בישראל, ומזל שיש אותם. אמרו לנו, תקשיבו, יש לנו פה קבוצה של אומנים, קוראים להם הגילדה. אנחנו נשכן אותם במבנה, בחלק התחתון, הסטודיו שלהם יהיו שם, אבל חוץ מזה, זה יהיה מרחב קהילתי, שיהיה בו סלון ענק של 500 מטר, ספרייה, חדר מלאכה, גלריה, וכל מי שרוצה מהקהילה, של חבל הבשור, יוכל לבוא ולהשתמש שם באזור. שזה מדהים, אגב. לי זה מדהים, לפחות לי זה מדהים. אז חוץ מהתהליך החקירה, שהבנו מה המשתמשים רוצים שם, עברנו תהליך שלם עם הקבוצת האומנים הזאת, ניסינו להבין מה הצרכים שלהם, ואיך אנחנו מתאימים את הצרכים שלהם, למבנה ולקהילה. ושהגענו לעיצוב מרחב, העברתי את החבר'ה לסדנת פלייסמקינג, שבעצם תוך כדי הסדנה, היינו אמורים להבין מאיזה חומרים יהיה המרחב. שלהם, כן? הכל שלהם. אני בכלל לא קשור לשם. מה הסלון יהיה, איך הוא יהיה, איך הספרייה תהיה, מה אנחנו עושים, איזה אווירה הם רוצים ליצור שם, איזה חומרים רוצים להשתמש. ואמרתי להם, אוקיי, אז בואו נעשה חשיבה משותפת, מה אנחנו רוצים שיהיה שם, על מנת שזה ישרת אתכם הכי טוב. פתאום נתקלתי בגל התקוממות מהצד שלהם. מה פתאום? אנחנו אומנים, אנחנו לא נעשה את הדברים האלה, אנחנו לא נחשוב, זה לא מעניין אותנו, אנחנו לא צריכים לעשות, אתם צריכים לעשות בשבילנו. והם פוצצו את הסדנה, ממש ככה, אני מאוד התאכזבתי מהם, ולא רצו להיות חלק מהתהליך העיצובי, והחלטנו, בלב כבד מאוד אני אומר לך את זה, לקנות להם איקאה בכמה עשרות אלפי שקלים, ולהציב את זה שם במרחב. עכשיו, לפני שעשינו את הצד הזה, גם ידעתי אותם שזה מה שעומד להיות אם הם לא יהיו זה, ואמרתי להם, תקשיבו, זה לא איום, זה מה שיהיה, כן. אבל אתם חייבים להבין את זה. עדיין לא היה אכפת להם, ושהאיקאה הגיעה, פתאום הם התחילו להיות ממורמרים, כן? וזה לא התאים להם, אבל זה אחת האכזבות הגדולות ביותר שלי מהפרויקטים.
באמת. דווקא הפרויקט הראשון.
דווקא, הפרויקט מדהים, אבל אגב, הוא גם מצליח מאוד היום. לסתם, אני מדבר פה על גישה של משתמשים.
מה שמעניין שלפעמים הפתרון הוא ממש מתחת לאף, מתבקש אפילו, אבל צריך אולי באמת את מי שיסתכל באופן יותר רחב, ישאל שאלות, יבחין באבסורדים, כמו פתח כניסה למבנה באריאל, או הפניית תשומת לב לסמטה שמחברת בין שני אזורים, האחד שוקק והשני דומם, או פשוט הוספת מעבר חצייה, אלמנטים ש... כנראה האזרח או הרשויות אפילו לא נותנים עליהם את הדעת.
תשמעי, העיר היא מקום מאוד מורכב. היא עוברת שינויים כל הזמן. והיום אין תפקיד לכל דבר בעצם. אין איזה תפקיד שכל אחד, יש בן אדם שאחראי למעברי חצייה, יש בן אדם שאחראי לטראפיק של אנשים, זה לא קורה. בגלל זה יש את החורים האלה, ובגלל זה יש גם מעצבים אורבניים. עכשיו סתם, אני אתן לך דוגמה, יש כיכר גבעון בתל אביב, שהייתה חניון, והפכה להיות כיכר תוססת ומהממת.
עם שוק עתיקות.
שוק עתיקות שהיה בדיזיגוף, אגב.
נכון.
היה בדיזיגוף, ואנחנו העברנו אותו לשם. ומה שקרה, הטראפיק של האנשים לא היה מגיע, ולא הבנו למה. ואז יצאנו לרחוב החשמונאים. ואז אנחנו מבינים שברחוב החשמונאים, בצד השני, יש את קניון TLV, שיש שם תנועה רבה מאוד של אנשים בצד השני של הרחוב, ואז הבנו שאין מעבר חצייה. אז אנשים לא עוברים. וברגע שעשו מעבר חצייה שם, שגם זה סיפור מההפטרה, אבל לא משנה, תנועת האנשים עלתה בזה 70%. זה לפעמים הדברים הקטנים האלה, שהם כאילו מובנים מאליהם. גם באריאל זה מיד רחוב, עוד פרויקט. התנועת האנשים שם הייתה דלילה מאוד. עכשיו, בקצה של עמיד הרחוב, מאיפה שהוא מתחיל יותר נכון, שם מבנה כוחני וענק, שהוא בעצם מתפקד כבית הצעירים של אריאל, ויש שם עשרות אם לא מאות אנשים ביום שעוברים במבנה הזה. אבל מה שקורה, החזית של המבנה היא לא פתוחה למדרחוב. היה שם יציאת חירום כזאת שלא משתמשים בה, כמו היציאות חירום של הקולנוע, וזה הפרונט של המדרחוב, כן? והכניסה היא מצד אחר, מרחוב אחר בכלל. אז הדבר הפשוט והנכון ביותר היה להפוך את הכניסה לכניסה המרכזית, מאיפה שיציאת החירום. וברגע שזה קורה, תנועת האנשים מגיעה ומציפה את המדרחוב, וקונה בעסקים, ומשפרת את המרחב. זה לפעמים שינויים קטנים שעושים הבדל כל כך משמעותי. משהו דומה גם קרה במרחב בסדרות, לא המרחב שדיברתי עליו קודם, אחד שונה, שוק בן יהודה, זאת אומרת, מיתגנו אותו ככה. המרחב היה בצורה של חטא, מרחב עסקי של פסאז' של חנויות מגוונות, עם שני פסאז'ים ישנים מגניבים חבל הזמן, גם כלב לא עבר שם, כאילו לא, לא היה שם אנשים ושום דבר, בעוד שבסמטה, הייתה סמטה שמחברת בין המרחב הזה לשוק עירוני, סמטה של 20 מטר, שהשוק הזה היה עומה מאות אנשים כמעט כל יום. אז בעצם מה שעשינו שם, זה התמקדנו בסמטה הזאת, הבנו שזה המשפך שיכול לגרום לאנשים לעבור מהשוק לתוך המרחב. אז עשינו שם מקומות ישיבה מגניבים בסמטה, והבאנו גרילנדה, והבאנו אומן שיעשה שם ציור קיר ענק, באמת, של איזה 6 מטר גובה, לאיזה 10 מטר אורך. עשינו שם שער כניסה מהשוק לתוך הסמטה, ומה שקרה זה גרם לאנשים להסתקרן, ולראות מה זה השער הזה, ולהיכנס, ולהגיע למרחב השני. ופתאום גילו שיש פה עוד מרחב שהוא מעניין, אז ככה המרחב הזה התחיל לפעול, וככה לאט לאט הוא נהיה גם שוקק.
מה שעולה כאן ממה שחווית במקומות שונים בארץ, זה הרבה כוונות טובות ויצירתיות, ברוכה מצדך, אבל לא מעט תסכול, למרות שבהיבט האולי פחות מאורגן ויותר מקרי או אישי, אתה כן מצליח לגרום לאנשים לשתף איתך פעולה, מצליח לגרום לאנשים שאינם אומנים להשתתף ביצירה שלך. אחת מהן אפילו לא הייתה עם כוונה מוצהרת להיות יצירת אומנות, ואפילו לשמש מישהו או משהו. זה היה אולי מה שבדרך כלל אנחנו רגילים לקבל מאומנים. יצירות אומנות שהן תוצר של געש או הוויה נפשית שמתרגמת לאומנות. רק שבמקרה הזה אתה משתמש ביצירת אומנות קיימת, פסל, מחליט להלביש אותו.
ההחלטה הגיעה, אגב, זה תהליך שהוא התחיל מרגש אז, מאומנות, ואז הוא עבר טרנספורמציה של הליך עיצובי. כי סיפור באמת שנולד מרגש אז, אני ואחת מהאקסיות שלי נפרדנו, והיא השאירה אצלי בבית איזה חולצה שלה מנומרת כזאת, וכובע, ואחרי שנפרדנו, זה שבוע אחר כך אמרתי, טוב, מה אני עושה עם הדברים האלה? זה לא מתאים לי שזה פה אצלי בבית. ואז חשבתי, מה אני יכול לעשות איתם?
נחזיר לה?
להחזיר לה בטוח שלא. לא רציתי לראות אותה, לא רציתי להתקרב אליה. בכל מקרה, הסתובבתי ברחוב, וממש מתחת לאף, מול הבית שלי, היה שם פסל, פסל שהוא פסלו אותו כערום. אמרתי, אני עומד להלביש אותו עם הבגדים שלה. זה יהיה כזה מצחיק, מבחינתי זה יהיה זה גם טקס כזה שפה סיימתי. אז בעצם רשמתי על החולצה Happy New Life, ואמרתי, אוקיי, אני עושה את הטקס הזה ואני מתחיל חיים חדשים. באמת באתי...
זה באמת עובד ככה, דוד?
כל דבר שהתכלית היא בראש, שהוא כזה, הוא יהיה כזה. זה הכל עניין של התכווננות.
טוב, בוא נשמע את המשך הסיפור.
ובאמת ירדתי למטה והלבשתי את הפסל בפוטר הזה המנומר ובכובע. אז אחרי יום גנבו את הכובע, אבל אחרי כמה ימים החולצה נשארה שם, כאילו, אני הייתי מאוד שמח כל פעם, עברתי ברחוב, הסתכלתי כאילו על החולצה, הייתי מאושר. אחרי כמה ימים אני רואה שמישהו לקח את החולצה, והוא שם סמלה במקום, וזה היה מדהים. זה גרם לי להבין, כאילו, את יודעת, מחשבה ראשונה עלתה לי מי החצוף שהרס לי את היצירה והוציא לי את החולצה. וזה עבר לי מהר מאוד, כי התפתחה מחשבה הרבה יותר מעניינת, שאמרה, וואו, יש פה המשך למה שעשיתי. זאת אומרת...
מישהו הבין מה שעשיתי.
מישהו הבין, לא רק שהוא הבין, הוא גם המשיך אותי, ומישהו אחר יכול להמשיך אותו, ומישהו אחר יכול להמשיך אותו, ובעצם אין לזה סוף. עכשיו, היה לי קטע מאוד מאוד מעניין, לאחר כמה ימים, אני פתאום רואה בחורה, הולכת עם החולצה המנומרת, שכתוב לה Happy New Life, שהיא כאילו ניסתה איכשהו לחפש את זה 1,000 פעם, וזה לא באמת ירד. ואני אומר, זה החולצה ששמתי על הפסל. אז ניגשתי לבחורה, ואמרתי, תגידי, מאיפה יש לך את החולצה הזאת? אז היא סיפרה לי שהיא לקחה את החולצה, והיא שמה במקום זה את הסמלה. אז שאלתי אותה, אוקיי, למה לקחת את החולצה? היא אמרה לי, אני מאוד אוהבת מנומר. אז פשוט לקחתי את זה. אז אמרתי לה, כן, אבל למה שמת משהו במקום? למה החלפת את זה בסמלה? אז היא אמרה לי, בתור איזה מחווה כזאת, וגם לא להשאיר את הפסל הרום, זה היה נראה שנוח לו ככה. ומאוד שמחתי, זה היה נראה לי משהו מאוד מעניין, שיתופי. וזה הוביל אותי לפרויקט שנקרא דרסמי, שזה בעצם דחליל שמוצב במרחב האורבני, שהתפקיד שלו להגביר את המודעות למחזור בגדים. דרסמי, אפשר להלביש אותו בבגדים שאתה רוצה למחזר, ואפשר גם למחזר לתוכו בגדים. זאת אומרת שכל אדם יכול לתת כבוד לחולצה, לטישרט שהוא לבש עשור, ולהציג אותה כרעבה, וליצור גם איזו דמות מסוימת במרחב האורבני.
ויש כמה כאלה?
עשיתי פיילוט כזה, אני עם עצמי באופן פיראטי, כי הבנתי עד שעיריית תל אביב זזה, אז זה לוקח הרבה זמן, כי אני, עדיין בתהליך איתם. אני עשיתי איפה שאני גר, בתל אביב, ברוטשילד. זה מאוד מעניין, כי אנשים הולכים, אנשים עוברים, יש עליו כובע, הם לוקחים את הכובע, ממשיכים ללכת.
אז זה מתחת לבית שלך.
כן.
אז אתה יכול לראות ממש את התנועה והתחלופה.
כן, זה מתצפיות שעשיתי.
וזה בטח נורא מרגש.
זה נורא מרגש לראות שאנשים משתתפים בדבר הזה. והדבר הכי מרגש והכי משמעותי מבחינתי, זה שברגע שאנשים משתתפים ביצירה, זה נחקק להם בראש, ואני יכול להבטיח שהמחזור בגדים בדרסמי, הוא הרבה יותר משמעותי מהמחזור של עיריית תל אביב, שמחזרים בתוך פח של 2 מטר על 2 מטר, ואין שם שום חוויה.
ובניגוד לאומנים רבים שבדרך כלל עובדים בבדידות, הם והיצירה, בעיקר באומנות פלסטית, ציירים, פסלים, סופרים. יש לך צורך במפגש עם אנשים, באינטראקציה איתם, בהשפעה שלהם עליך, וכמובן בהשפעה שלך עליהם, בעיקר בהנאה בעין ובהנאה באלף של אנשים, להצטרף למעשה האומנותי. ומה יותר כיף? מפצצות צבע. ואני יכולה לגלות לך שהרבה שנים לפניך, כשנכנסתי ללימודיי בתיכון, הקירות הלבנים ממש דכתכו אותי, והחלטתי לקחת מכשיר כזה של פליט, שהיה פעם נגד יתושים,
כן.
ולהשפריץ על הקירות צבעים. אז זה מה שאתה בעצם עושה, רק באמצעים היום יותר מתוחכמים.
קודם כל, אני ממליץ לך לעשות קצת פה באולפן איזה כמה כאלה.
גמרי, אני...
חסרים פה כמה צבעים.
ממש. תן לי רק את הפצצות צבע שלך, ואני משפריצה פה.
אגב, הפרויקט הזה נולד ממשהו מאוד מעניין, בגלל שאימא שלי ציירת, לדעתי היה לי זה חסם כלשהו של ציור. אני עד היום לא יודע לצייר, אני לא אוהב לצייר, ואני איכשהו נרתע מהדבר הזה. אבל יחד עם זאת, זה מאוד עצבן אותי שאני לא יודע ליצור ציור. בעצם עם התהליך שלי והחיפוש של איך אני עושה יצירה מבלי באמת להחזיק מכחול או איזה טוש או מרקר או משהו כזה, הגעתי לאיזה רעיון של באמת פססת צבע. זה התחיל מסקית ניילון שממלאים אותה בצבע, התחלתי עם דיו, אני לא יודע למה, ולזרוק אותה על הקיר, וזה מתפוצץ וזה משפריץ.
איזה כיף.
זה מדהים. זה באמת, זה פעולה מאוד מרגשת. באותו זמן הייתה תערוכה שקראו לה פופ-אפ מיוזיאם. בעצם זה לקחו מבנה, לפני שהוא הולך להריסה, הכניסו שם 100 אומנים, כל אחד יעשה את היצירה שלו, ואז עושים אותו. עכשיו, האוצרת, ניסיתי להתקבל לתערוכה הזאת, אבל לא באמת היה לי איזה משהו מוחשי להראות לה, היה לי רק רעיון של פצצות צבע. והיא די נפנפה אותי. מן הסתם גם, היום אני מבין שאוקיי, לא הראיתי לה כלום, מה חשבתי לעצמי? וזה יצבן אותי מאוד. ואז יצרתי את הדגמים הראשונים של הפצצות צבע. עכשיו, האוצרת, יש לה איזה מותג, שהיא בעצם עשתה, יצרה כרזות גרפיות, והדביק אותם בכל רחבי העיר. אז מה שעשיתי, הלכתי לכרזה הראשונה שראיתי, עשיתי וידאו שמצלם את הכרזה, ואני זורק על הפצצות צבע, שמחריבות את הכרזה לחלוטין בצבע. שלחתי לה את הסרטון הזה, היא מאוד התעצבנה, וקיבלה אותי לתערוכה. עכשיו, מה שקרה בתערוכה, בעצם קיבלתי חדר קטן, יצרתי 1,500 פצצות צבע, ונתתי לאנשים לזרוק שם, זה בעצם הייתה יצירה משותפת של מאות אנשים שעשו שם משהו מטורף, ואחרי זה אותה פעולה, במקרה או לא, חזרה בקורונה, שהיינו בסגר. עכשיו, הסטודיו שלי הוא בבית שלי, או שהבית שלי זה הסטודיו שלי, אני לא יודע, אחד מהם. היינו נפגשים, כל השכנים של המבנה, כל ערב ב-11 בלילה, היינו עושים ארוחת ערב.
מה זה?
בטח, זה היה כל כך כיף.
זה מה, זה כאלה שכנים קרובים יש לך?
בטח, בטח. קהילה, מה שנקרא. קהילה. קראנו לזה קירונה.
אוקיי,
קירונה. כל ערב עשינו ארוחת ערב, והגענו לסטודיו שלי וזרקנו בו פצצות צבע. יש לי היום בופה של פצצות צבע, כל מי שמגיע לסטודיו שלי זורק בו את הפצצות צבע ומפוצץ אותם. ואגב, זה משהו מאוד מעניין להבין את זה, כי זה החדר המרכזי בסטודיו שמחולק לשלוש, שהוא חדר מאוד שיתופי, מאוד יצירה משותפת, מאוד חברתי. והחלק השני של הסטודיו מאוד אישי, עבודה יותר עיצובית, פרופר, ואני חושב גם זה מה שמגדיר אותי כאומן, החלק השיתופי והחלק האישי.
ואני חייבת לומר ששלחת לי באמת סרטון של החדר הזה המושפרץ, ומה אמרתי לך, אתה זוכר?
תזכיר לי.
אמרתי לך שאני מתה שיהיה לי חדר כזה בבית, כאילו עם כל השפריצים האלה של הצבע, זה כל כך יפה. זה כל כך יפה.
כן, זה.
מה שבכל זאת אתה עושה לגמרי לבד, אפילו בנפרד מקרוביך, יקיריך, אולי במידה מסוימת מעצמך אפילו, זה לחלום בהקיץ.
נכון.
שזה לכאורה חיבור מוזר. מצד אחד, שיתופיות, רחוב, אוכלוסייה קשה, אינטראקציה שמזמנת חיכוכים, קשיחות, ומנגד, מין ריחוף, משהו שכן מתאים לדמות האומן בדימויים שלנו, המרחף, המנותק, האחר. אז על מה אתה חולם?
על מה אני חולם? החלום בקיץ הוא לא חלום מודע, אני חייב לציין. זה חלום שהוא עולה לך מכל מיני דברים שיושבים לך בלב ודברים שאתה מתעסק איתם בתת מודע. אז אני יכול לחלום על כל דבר. בדרך כלל אני חולם על כל מה שמדליק אותי, כל מה שהעסיק אותי באותו יום או יום לפני, כל מה שאני חושב עליו, ויש לי פשן גדול אליו. וזה מאוד מעניין, כי בחלומות האלה זה סוג של ניתוק מהמציאות. זה כאילו אני לא נמצא במציאות באותו זמן, ופשוט אני רואה חלום שקורה. שהוא, אגב, זה לא חלום כמו שישנים בלילה, שהוא לא מציאותי בעליל, זה חלומות שאת כולם אפשר ליישם, זה חלומות מציאותיים מאוד. עכשיו, מה שיפה בחלומות האלה, זה שאני רואה אותם. אני בכלל בן אדם מאוד 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 ויזואלי. אני פשוט רואה את זה כמו איזה סרט, כמו פרסומת. ואז, לאחר שאני רואה אותם, יש לי החלטה אם לקיים את הדבר הזה וליישם אותו או לא. כי מבחינתי, זה כבר קרה, זה נעשה.
אז זה אולי להיכנס למאחורי הקלעים של הנפש, כי חלימה, גם אם היא בהקיץ, היא באמת איזשהו אזור של הלא מודע, של הבן לבן. מה קורה שם מבחינה אומנותית יצירתית? באזור הלא מוגדר הזה.
קודם כל, אני חייב לומר ששנים, שנים, עשרות שנים, אני לקחתי בכלל להבין מה זה הדבר הזה ומה זה הכלי הזה של דיידרים. בדיעבד, כל השנות לימוד, הייתי בדיידרים אחד גדול, ואז כנראה הלימודים שעשיתי שם, זה פיתחתי את הדמיון שלי. עד שאחת מהאקסט שלי, כל פעם הייתה אומרת לי, היי, איפה אתה? איפה אתה? איפה נעלמת עכשיו? ואז התחלתי להבין שיש לי ניתוקים מן המציאות, שאני יכול להיות פה, אבל את תסתכלי לי בעיניי ואת תראי שאני לא פה, אני במקום אחר. ואז לאחר שהבנתי שיש לי את הניתוקים האלה, התחלתי לשאול את עצמי, אוקיי, יש לי את הניתוקים האלה, אבל מה קורה בזמן הניתוקים? איפה אני נמצא? ואז הבנתי שזה דיידרים, והתחלתי לחקור באמת את כל הנושא הזה, ואז עבדתי על כל הנושא של לזכור את הדיידרים שאני חוזר מהניתוק, כי הרבה פעמים אני בכלל לא מודע לזה שאני בדיידרים. אגב, זה עניין של שנייה, אני מניח.
אז רגע, איך זה מתרגם? בוא תנסה להכניס אותי לתוך הבועה הזאת שלך, ושננסה להבין מה באמת קורה שם מבחינה אומנותית יצירתית. מה אתה למשל יכול לראות?
אוקיי, בגלל שאני, היצירה היא החיים שלי, וזה מה שאני עושה, אז מן הסתם זה הקו מחשבתי שלי כל מהלך יום, כל היום. לדוגמה בשוק הקרמל, היה לי באמת איזה דיידרים מאוד מאוד חזק שם, דווקא שקשור בעיצוב אורבני. שוק הקרמל עומד לעבור שיפוץ ממש ממש גדול, ועומדים פשוט לעשות אותו מחדש. אני פחות תומך בכל הסיפור הזה. אני חושב שזה ייקח את האופי שלו ודי יהרוג אותו. כמו שקרה אגב במחנה יהודה. הכל חדש, הכל אחיד, הכל, לא יודע, לא מעניין, משעמם, חסר אופי. ובגלל שחשבתי על זה וידעתי את זה, הגעתי יום אחד לשוק. הנה, אלה דברים, נגיד, שישבו לי ממש אצלי כאילו בפנים. פום! ואז פתאום ראיתי את הוויז'ן הזה, איזו תובנה כזאת, איך כן אפשר לשמר את האופי של השוק. וזה משהו שמאוד חסר היום, אגב, בעיריית תל אביב, בעיצוב אורבני ובכלל. איך משמרים, לא בניין שהוא צריך לעבור שימור, כי מישהו החליט שזה משנה כזאת וכזאת, איך משמרים את האופי, ואיך עושים את זה טוב. ולדוגמה, נגיד, בשוק הכרמל, אחד הדברים שאני שמתי לב, שהם מאוד ייחודיים, הוא מורכב משלושה דברים. מהמרכיזות והגגונים שהולכות לאורך השוק, שהן מאוד ורנקולריות, הן מאוד שונות אחת מהשנייה, והן יוצרות שם אופי מאוד מאוד מעניין. הדבר השני זה בעצם הבסטות עצמם, הפח האגרסיבי הזה והאופן שבו הן מוקמות. והדבר השלישי זה המרחב האינטימי שם. הוא מאוד צר, הוא מאוד אינטימי, כולם כזה קרובים אחד לשני. יש הרגשה של שוק.
הצפיפות.
הצפיפות הזאת. עכשיו, אני בטוח שמה שיהיה שם, אין לי ספק בזה, יהרסו את כל הדברים האלה, ירחיבו את זה כמה שיותר, יהרגו את האינטימיות, יעשו את הכל כמו איזה בסטות בשוק של קניון, ולא בשוק רחוב, ויש הבדל.
אז מה היית עושה?
הייתי פשוט מסדר שם את תשתיות הניקוז, והייתי, לצורך העניין, גם אם הייתי מחדש את המרכיזות, הייתי עושה אותם חדשות ואת הגגונים חדשים, אבל הייתי עושה אותם אקלקטיים, את כולם, כל אחד היה נראה אחרת. שיש שם שוק, הרי מה זה שוק?
כן.
הייתי מתחיל מההגדרה, מה זה שוק? מה זה שוק? זה השכונה הזאת. הרי זה מה שקורה שם. וזאת הבעיה, נגיד מחנה יהודה, זה מה שקרה, הוא שוק שהסדירו אותו, עשו לו הסדרה. ואת זה ראיתי בדיידרים, לצורך העניין. כן. פשוט ראיתי את זה.
אז פה אתה אומר, צריך להשאיר את הצפיפות.
בוודאי.
בקורונה. שננשום אחד על השני.
מי שהולך לשוק, זה גם ככה אנשים שנושמים אחד על השני.
כזה אני לא הולך לשוק. באחד החלומות שלך הופיע אוטובוס, שזה כבר לא איזה מבנה או מקום סטטי כמו רחוב, כמו שוק, שמה שנע בו זה אולי האנשים, אלא זה כלי רכב.
נכון.
איך הוא הגיע לחלום, האוטובוס?
אין לי מושג. קודם כל, יש לי אהבה מאוד גדולה למכוניות, אז זה כלי תחבורה שהוא מאוד עוצמתי.
כן, אתה נהג מרוצים קצת כזה, לא?
חובבן. אבל כן, בלב, כאילו, בנשמה שלי. אני חושב שזה הגיע איפשהו משם.
אבל מה המרחק בין מכונית מרוץ לאוטובוס? עצום.
עצום. אני אוהב כל מה שיש לו גלגלים בעצם, כל מה שיכול לנוע. המהירות זה מה שמדליק אותי. כן, אחד הוויז'נים שלי היה באמת אוטובוס, שלימים התמזל מזלי להיות חלק מצוות מאוד מאוד מוכשר, שעשינו שם עיצוב לאוטובוס שארגנו ותרמנו אותו לבית השנטי. תרמנו אותו בקונספט של לעשות ממנו אולפן הקלטות.
בעצם לקבע את האוטובוס.
לקבע אותו אוטובוס.
להוריד לו את הגלגלים.
הגלגלים ישנם, אבל היום הוא לא זז, הוא גם לא יזוז יותר, נגמר הסיפור שלו.
זה אנטי-אוטובוס.
זה חיים אחרים. זה גלגול אחר.
גלגול אחר. גלגול אחר. אז מה עשית איתו?
קודם כל, הבנו שיש שם איזה רצון, צורך, לאנשים שם מוזיקאים ואולפן הקלטות, ואולי בעצם ניצור להם איזה אולפן הקלטות, שגם אם ילד אחד יצא מוזיקאי מזה, או די-ג'יי, עשינו את שלנו. אז היום בעצם מה שקורה, האוטובוס מפורק לחלוטין, יש בו את כל התשתית של החשמל, פירקנו את כל הרצפה ושמנו שם דק, וזה מה שיש שם כרגע. הכיסא היחידי שיש זה הכיסא של הנהג והרדיו. עוד כל מיני כאלה כפתורים מעניינים.
אולי תשפריצו על הקירות של האוטובוס.
היה איזה רעיון כזה, זה לא יקרה.
למה?
הם רוצים לשים שם פסיפס מבחוץ על האוטובוס. זה יותר יתאים למקום שהוא נמצא בו. כן. הוא נמצא במדבר קשוח, ואנחנו רוצים שזה ישלים איכשהו את המדבר. אז הייתי שם במקום הזה לפני איזה שבוע, ישבתי במדבר, ישר הלכתי לראות מה קורה עם האוטובוס מהתרגשות, וכשאני מגיע, אני רואה שם שלושה ילדים יושבים.
מבית השנטי.
מבית השנטי, יושבים בפרונט של האוטובוס, אחד על הכיסא שהנהג ועוד שניים לידו, ובעצם משוחחים. אז שוחחתי איתם קלות, ואז בסוף אמרתי להם, תגידו, למה אתם יושבים פה? כי מבחינתי הפרויקט הזה הוא לא קרוב להיות גמור גם, כן? אז הם אומרים לי, שמע, באנו לראות השקיעה מהאוטובוס, תראה איזה יופי. ואז אני מסתכל על הזכוכית הענקית של הפרונט של האוטובוס, אני רואה שקיעה מדהימה, וזה חימם לי את הלב, לא השקיעה. העניין שהילדים משתמשים באוטובוס, עוד לפני בכלל שהשימוש שלו הוא מוכן, וזה, זה הלב, אני חושב, של מה שמניע אותי. ליצור לאנשים עולם טוב יותר, שהם נהנים בו יותר.
דוד דלל, תודה רבה לך.
תודה לך.
בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על עיצוב אורבני. תודה לאומן המעצב דוד דלל, אני רותי קרן מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, ובשידור החוזר בשתיים בצהריים. וגם בהסקט לצד כל התוכניות הקודמות. להתראות.
What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in a daydream. Dreaming about my bundle of joy. And even if time ain't really on my side, it's one of those days for taking a walk outside. I'm blowing the day to take a walk in the sun and follow my face on somebody's new mowed lawn. I've been having a sweet dream. I've been dreaming since I woke up today. It's starring me in my sweet dream. Cause she's the one makes me feel this way. And even if time is passing me by a lot, I couldn't care less about the dues you say I got. Tomorrow I'll pay the dues for dropping my load. A pie in the face for being a sleepy bulldog. You may pick up your ears, or you may be daydreaming for a thousand years. What a day for a daydream. Custom made for a daydreaming boy. I'm lost in a daydream. Dreaming about my bundle of joy.